ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטו דף קוף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. אנחנו מיד נפגשים עם סימון, עם מעוין, ובהסתכלות בשוליים תחת הכותרת נושאי מבנה אנחנו נבין את מבנה והמשך הגמרא. אז אנחנו נתמקד קודם במה שכתבנו. רואים בשוליים מן הצד, רואים את המעוין, שני לשונות באיבאי אלוהור. זאת אומרת, אנחנו פותחים עם שאלה, ובשאלה הזאת יהיו שני לשונות. אחד פה, זה מסומן במספר רומאי אחד, ובעמוד ב' שורה ראשונה את הלשנה השנייה. אז יהיה לנו שני לשונות באיבאי אלוהור בעניין השפעתה של איתור לשון. אחד, במתנת שכיב מרע שנתן דקל לחברו. שניים, במתנת ברי שנותן בית או מוכר בית לחברו ואמר לו, על מנת שדיוטה עליונה שלי. הביטוי הזה הוא בעצם מיותר, כי כשמוכרים בית המוכר משאיר לעצמו את הדיוטה העליונה, אז למה הוא הוסיף את זה? זה נקרא איתור לשון. הנושא, לפי גיוסת הרשב"ם שמובא בבח, מתנת שכיב מרע שיש בו שיעור קרקע וממילא יחול אפילו עם עברי. זה הדין המקובל במתנות שכיב מרע. אם אדם משאיר משהו, סימן שהוא לא נותן את זה מתוך דרגת מיטה, ולכן הוא לא נחשב מתנת שכיב מרע, שכולל הדין שאם הוא קם מחוליו המתנה חוזרת. דקל לאחד ופירות לאחר, זה יהיה דוגמה אחת שנראה בגמרא. אם תמצא לומר דלא שיער מקום צימוח הפירות שעל הענף כדי שיהיה נחשב שיעור בקרקע, דוגמה שנייה יהיה דקל לאחר ושיער פירות לעצמו, ואומר בפירוש חוץ מפירותיו. זאת אומרת, אני מקנה לך, אומר השכיב מרע, אני מקנה לך דקל ואני משאיר לעצמי הפירות. תהווה לשון יתרה, הוא לא היה צריך לפרט את זה, ומזה ניתן להבין שמשייר בנוסף גם מקום צימוח הפירות, והיא שיעור בקרקע כלשהו, והיא מתנתו מתנה אפילו עם עברי. ואז יהיה עוד דוגמה, מוכר בית שלא כלול בו דיוטה עליונה, אם המוכר פירט חוץ מדיוטה, הרי זה משאיר לעצמו בנוסף לדיוטה גם זכות שימוש באוויר חצר הלוקח להוצאת זיזין מהדיוטה על אוויר חצר הלוקח. אז אלו הם בראשי פרקים המקרים שנידון בהם, ונפנה כעת לגמרא. רק נציין שאם תתבוננו בסימונים בתוך הגמרא, בשורה הבאה יש זוויות, נקרא לזה סוגריים בזוויות. כל הקטע הזה, מדובר פה על 7-8 שורות של גמרא, אנחנו נאמץ לעצמנו את גיוסת הרשב"ם לגמרא, ואחר כך יכול להיות שנפנה לפירוש הרשב"ם על הנלמד. אז לכן זה דורש קצת מאמץ לעקוב אחרי השינוי גרסה, ששוב פעם נעתיק את זה מהרשב"ם במקום לקרוא את השורות בגמר. הכוונה שלנו זה בהגות הבח, הוא מביא את מה שהוא מציג כגרסת הרשב"ם. זה רק שורות הגמרא. אחר כך הרשב"ם עצמו מסביר את הנלמד. הגמרא, היא באה אליו, דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו. שוב, עכשיו אנחנו ממול בגמרא, בהוצאת שלנו, ממול בתוך הגות הבח. אנחנו סימנו את הרשב"ם גורס, דקל לאחד ופירותיו לאחד. מהו? אם תמצא לומר לאחר לא הווה שיעור, זאת אומרת אותו שכיב מרע מעביר את הכל, הוא לא משאיר לעצמו שום דבר, ואז הדין הוא שאם הוא יבריא אז הוא יקבל את הכל בחזרה, דקל הפירות בחזרה. חוץ מפירותיו מהו? אמר רבא, זאת אומרת הוא אומר, השכימר אומר, אני מקנה לך את הדקל חוץ מפירותיו, מה הדין? האם יש פה שיעור? טוב, הפירות עצמם אולי היינו צריכים להדגיש, הזכרנו את זה מקודם, שכדי שיש שיעור, השיעור צריך להיות שיעור בקרקע. אז הוא אומר, אני מוכר לך או אני נותן לך את העץ חוץ מפירותיו, האם בזה יש איתור לשון שאומר שגם מקום צימוח הפירות על כל ענף ענף אותו שכימר משאיר לעצמו? ואם הוא משאיר את זה לעצמו, כפי שלמדנו כבר הרבה פעמים, המתנה היא מתנה גם אם הוא יבריא. אז מה הדין אם הוא אומר אני נותן לך דקל חוץ מפירותיו? אמר רבא, אמר רב נחמן, אם תמצא לומר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שיער מקום פרי, חוץ מפירותיו שיער מקום פרי. ואליבא דרב זביד דאמר, כאן יש התייחסות לרב זביד, זה שיטה שלמדנו בעבר הרחוק במסכת שלנו, במי שמכר בית, וידוע שבמכירת בית לא כלול הגג עם מעקה 10 טפחים, זה נקרא דיוטה עליונה. אם זה לא כלול אני לא צריך לפרט חוץ מדיוטה. מה יהיה הדין אם אני אומר אני מוכר לך בית והוא מפרט באופן מפורש חוץ מדיוטה עליונה? לפי רב זביד זה מאפשר לאותו מוכר להשתמש באוויר החצר של הבית שכעת הוא מוכר ללוקח. אז נכון, הוא מוכר בית, הוא מוכר את החצר ללוקח, אבל אותו מוכר משאיר לעצמו את הזכות להוציא קורות, זיזין, כל מיני דברים שמהווים שימוש באוויר החצר, החצר שכעת של הלוקח. אז זה מה שהוא ממשיך לומר פה, דאמר, זה כוונה רב זביד אמר, שאם רצה להוציא בזיזין, מוציא. על מה? מה רואים מכאן? כיוון דדיוטה שיער, כיוון דדיוטה שיער, מקום זיזינה משיער. החינמי, כיוון דאמר, חוץ מפירותיו, מקום פירות שיער, מקום פירות כוונה, תם נקודות של כל ענף וענף שממנו צומח הפרי, שזה נחשב קרקע, שמחובר לקרקע הוא קרקע, אז ממילא זה נחשב מתנת שכיב מרע עם שיעור, ממילא אם הוא יבריא, המתנה קיימת בכל זאת. אנחנו נסתכל ברשב"ם, בקטע שברשב"ם שיש לנו שתי כוכביות, נגיד שליש האחרון של העמוד, היינו והיינו פירוש לשון נכון. תקן לאחד ופירותיו לאחר, מי הווה שיעור מקום הפירות באילן? האם בעברת מתנה שככה לשני אנשים, דקל אחד פירותיו לאחר, האם בזה משאיר לעצמו את מקום הפירות? וקנה ראשון, ועם השכיב מרע הזה קם מחוליו, בכל זאת הראשון קנה את הדקל, דהאיקה שיעור קרקע כלשהו או לא. וכשנתן לו את הדקל, הכל נתן, גם מקום צימוח פירות. אז ואם הדין, ואם כך הוא המציאות, אז אם הוא יבריד, אז הראשון יחזיר להשחיר מרע את הדקל. אם תמצא לומר לא הווה שיעור, שבמקרה כזה של דקל לאחד ופירותיו לאחר, אין כאן שום שיעור להשחיר מרע, חוץ מפירותיו מהו? מי אמרינן? כיוון דמיקרא הדקל לבדו בלא פירות נתן לו, ולא הוזקק לומר לו לשנה יתרה חוץ מפירותיו, אלא לשייר מקום לעצמו אמר, ועיקה שיעור קרקע כלשהו, ומתנתו מתנה, כוונה אפילו אם הוא עברי. עכשיו אנחנו נחזור, אולי לא, סליחה, אנחנו נמשיך ברשב"ם. אמר רב נחמן, אם תמצא לומר וכולי, חוץ מפירותיו אבי שיעור, דכל לשון מיותר לשייר קצת מן המתנה לעצמו בה. ואני בדרב זיד דתנא מוכר את הבית, במקרה שאדם מכר בית, לא מכר היציאה ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה עשרה תופחים, היינו נמי דיוטה עליונה, גג עם מעקה זה גם נכלל בהגדרה של דיוטה עליונה של הבית. ואמרינו בגמרא, אמר יש לקיש, זאת אומרת, המוכר בית לחבר ואמר לו, אמנת שהדיוטה העליונה שלי, הדיוטה העליונה שלו. ואמרינו למה הלכתה, אהני תנאי דאלמנת, מה זה, מה זה מוריד? ודאי שאם הוא אומר את זה, זה יישאר אצלו. התשובה היא, לשאיר עצמו מקום בחצר שלפני הבית, אם רצה, הכוונה המוכר, להוציא זיזין מדיוטה העליונה שהיא שלו, בחצר לוקח, מוציא, ולא יעקב בעל החצר על המוכר. ואליבא דרב זביד, כלומר, וכדפיר של רב זביד למילתא דריש לקיש, דעני איתוה דאלמנת, זאת אומרת התנאי שהוא הוסיף, אלמנת שדיוט הלב שלי, להוציא זיזין לשיעור למקום בחצר. הכי נמי, ההני איתו לשון דחוץ מפירותיו, לשייר מקום באילן, זאת אומרת השכימר משאיר לעצמו מקום באילן. ושוב פעם, הנפקמינה היא כשהאם יבריא אותו שכימרה, המתנה לא חוזרת, כי זה נקרא מתנת שכימרה עם שיעור, ולכן זה ניתן בלב שלם ולא בפחד מוות, פחד מיתה. אנחנו חוזרים לגמרא, בתוך הגמרא עצמה, חמש שורות מסוף העמוד. אמר לי רבי אבא לרב אשי, ענן עד רבי שמעון בן לקיש מתנינן לה. זאת אומרת, ראינו המעוין למעלה בעניין שכיב מרע ש נותן מתנה, והדיון הוא האם מה שהוא עשה נחשב שיעור. בא רבי אבא ואומר, אנחנו גורסים שיש דיון בקשר לאיתור לשון, אבל לא בקשר למתנת שכימרה, אלא בקשר למתנת בריא. ונמשיך בגמרא. אמר רבי שמעון לקיש, המוכר בית לחברו ואמר לו, אמנת שדיוטה העליונה שלי, ושוב פעם הדיוטה זה למשל גג שיש לו מעקה מסביב, מעקה עשרה טפחים גובה מסביב, מה התוצאה? דיוטה עליונה שלו. אם הוא אמר שאני מוכר לך את הבית ואמנת אבל עם, עם תנאי שהדיוטה עליונה שני, אז הדיוטה עליונה נשאר אצלו. היא בעיה להור, ועל הדין של ריש לקיש מעלים שאלה. בית לאחד ודיוטה לאחד מהו? אם האדם בריא נותן בית לאחד והוא נותן את הדיוטה למישהו אחר, מי אבי שיעור או לא? מה שיהיה, אם זה נחשב שיעור, אז אותו שמקבל את הדיוטה יכול להוציא זיזין, דברים שבולטים לאוויר חצר בעל הבית. אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטה לאחד לא אבי שיעור, חוץ מדיוטה מהו? מה אם אדם אומר אני מוכר לך בית חוץ מדיוטה, שאני משאיר את הדיוטה לעצמי ולא מדובר פה במתנה לאחר? מה הדין? אמר רבא, אמר רב נחמן, אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטה לאחר לא הווה שיעור, שבכך אין שום שיעור חוץ מדיוטה הווה שיעור, ועל איבד רב זביד. אם אתה מוכר בית ואומר בפה מלא חוץ מדיוטה, זה נחשב לשון יתרה, ובכך אתה משאיר לעצמך מעבר לדיוטה עצמה. זה ועל איבד רב זביד אמר שאם רצה להוציא בז זיזין מוציא, על מכיוון דשיער דיוטה מקום זיזין נמי שיער. אנחנו נסתכל ברשבם בשורה ראשונה, היא באה לו בית לאחד במתנת פרי ודיוטה לאחד, מי הווה שיעור? מי יקרא להי בעל דיוטה שיעור מקום בחצר להוציא זיזין או לא? אם תמצא לומר לו הווה שיעור לאחריני, אבל לעצמו הווה שיעור, כגון דאמר לי בית אני מוכר לך חוץ מדיוטה עליונה, או דילמה לקה שיעור. ועלי בדרב זביד, או ממשיך הרשבם, דחי אמר לי סתם הבית אני מוכר לך, לא קנה דיוטה עליונה, אותו קונה, הלוקח, לא מקבל את הדיוטה עליונה, כי לתנן מוכר את הבית, שראינו פה בפרק מוכר את הבית במסכתנו, לא מכר את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים, דהיינו דיוטה. וכי המלא חוץ, כוונה הוא אומר אני מוכר לך בית חוץ מדיוטה, הוא לא היה צריך לפרש את זה. אז למה הוא אמר את זה? לתפוי אמיל קקעתי, הוא בא, הוא אומר צריך להוסיף משהו, ושיהיה לו מקום בחצר להוצא זיזין מן הדיוטה לחצר של לוקח. אנחנו כעת חוזרים לגמרא בסוגיה חדשה, ויש לנו גם סימונים ונושא מבנה שמופיע בשוליים. צורת בית מופיע, דינים של רב נחמן, הרי בצורת בית שיופיע פה מיד ועוד 3 שורות בסוף השורה עוד פעם, הם דינים של רב נחמן, שמו מופיע בצורת הבית. בעניין מתנת שכיב מרע, והפס הכפור מדגיש את השאלה, ויש כאן שאלת הפתיחה שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, ושוב שאלה בסגנון דומה, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים. יהיו בהמשך עוד סימונים שנמתין עד לשם להציג אותם. הגמרא, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אם אתם שמים לב איך שסימנו את השם רב יוסף, ועם בר מניומי עם פס מנוקד, בעוד כמה שורות רואים רב אחה בר מניומי עם עם הצגת העניין שלו, השני בנים של מניומי מופיעים פה. אז קודם אמר רב יוסף בר מנימי אמר רב נחמן, גם שניהם מצטטים את רב נחמן, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים. רואין, אנחנו צריכים לבחון ולדון בצורת חלוקת נכסיו. ולפני שנתקדם בגמרא, אולי נציג את הדברים בעל פה. אם הוא מציג את החלוקה באופן שהוא החליט מראש לחלק באמת כל נכסה בין כמה וכמה אנשים, והוא מתחיל לפרט כך, כך וכך לרובן, כך וכך לשמון, כך וכך ללוי וכו', אז זה יחשב כשכימה שלא השאיר לעצמו כלום, רק הוא לא יכול להגיד במילה אחת את רצינו, אז לכן הוא צריך לפרט שמו ומה כל אחד מקבל. אבל בעיקרון אותו שכימה מתכוון לחלק את כל נכסיו ולא להשאיר לעצמו כלום. אז זה נחשב מתנת שכיב מרע בלי שיעור, נפקא מינה שאם הוא קם מחוליו אז כולם מחזירים את המתנה. יש מצב אחר שהוא מפרט כל אחד ואחד למי הוא רוצה, מי ומי ומי ומה כל צריך, כל אחד צריך לקבל, אבל זה לא בא מאיזו החלטה מראש, אלא הוא חושב, ואחר כך הוא מזכיר שם אחד, ואחר כך משנה דעתו, מזכיר שם שני. זה נקרא, בלשון הגמרא, נמלח. אז המתנה שהוא נתן לראשון, הוא לא נתן לראשון כל נכסיו, הוא חשב לתת לו כמה דברים, ואז הוא החליט לתת עוד כמה דברים לשני, ואז החליט לתת עוד כמה דברים לשלישי. אז כל אחד מהם לא היו חלק מקבלת מתנת שכימה של כל נכסיו. קצת לזה, ואחר כך קצת חשיבה עוד קצת לזה. מתי במצב כזה נוכל להגיד שהוא מתפטר מכל נכסיו והוא מעביר את כל נכסיו? אולי באדם האחרון שהוא מזכיר, וכך הוא מסיים את כל נכסיו באיש האחרון, בקצת שהוא נותן לאותו איש האחרון. אז מה יהיה הדין אם הוא יבריא? אז במקרה כזה, אז כל המתנות יחזרו אל כל המתנות יישארו אצל אלו שקיבלו, כי בכל שלב ושלב הוא רק נתן קצת בכוונה באותו שנייה להשאיר את היתרה לעצמו, אחר כך הוא החליט לתת עוד קצת לשני ואחר כך עוד קצת לשלישי. אבל אם מתבוננים על כל אחד ואחד, כל שלב ושלב אותו שמירה התכוון להשאיר לעצמו את היתרה, חוץ מאותו שקיבל בסוף האחרון. שם הוא נותן את הפריטים האחרונים, שהנכסים האחרונים שהיו לו. אז אם הוא יבריא את המתנה האחרונה, אותו שמה יקבל בחזרה. כל מה שאמרנו בפה נראה בגמרא ובאופן די מקוצר. אז תיארנו שמה שמחלק את כל נכסיו, רואים אם במחלק ומה קורה, מת, ואז אותו שמה מת, קנו כולן כדין מתנת שכיב מרע. עמד, אם הוא לא מת אלא עברי, חוזר בכולן. ולמה חוזר בכולן כולל הראשונים? כי את הרובן והשימון, אלו שהוא הזכיר בו בראש הרשימה, הם היו חלק מרשימה שהוא החליט עליהם כבר מראש לתת לכולם את כל נכסיו. אז הם חלק ממתנת שכימה בלי שיעור. אבל יש מצב אחר. אם בנמלח, אם אותו שחולה, שוכב על ערס דווי, הוא נותן קצת לרובן, אבל הוא לא, כאילו רואים בדיבור שלו, בגישה שלו, שבאותו שנייה כוון לתת את הקצת, רק לרובן, לשאר משאיר לעצמו. אחר כך חושב, למה לא לתת קצת לשמעון? בסדר, נותן עוד קצת לשמעון, אבל היתרה משאיר לעצמו. מת, אז קנו כולם. אם הוא מת, אז כולם יכולים לקבל את המתנות. עמד, וכאן נראה את ההבדל מהמקרה של נמלח למקרה של מחלק. אם הוא יבריא, אינו חוזר אלא באחרון, כי לכל השאר היה שיעור ולכן אינו חוזר. רק כשהוא הגיע לאחרון, זה אצלו הוא סיים את מה שהיה נשאר אצלו בנכסים, ואז זה נקרא מתנת שכימה בלא שיעור. אבל זה רק לגבי אותו אחרון. לכן אם הוא השכימה מבריא, כולם יישארו עם מתנותיהם, כי היו מתנות שכימה בשיעור חוץ מן האחרון. שאלה, נחוש דילמה עיוני כמעיין והדר יאיב. ברשבם אנחנו רואים בדיבור המתחיל נחוש בשורות הקצרות טיפה למעלה מפה, נחוש דילמה אי דשתיק, מה שאנחנו תיארנו בנמלח. הוא נתן קצת ושתק, ואז המשיך, נתן עוד קצת ושתק. אולי נסביר את השתיקה הזאת, אי דשתיק וחישי בין מתנה למתנה, לא אוהבי כנמלח שהוא משנה את דעתו, אלא עיוני מעין, מה ייתן לכל אחד. ומעיקרה היה בדעתו לחלק את הכל ויחזור בו כשיעמוד בכל יור, כוונה יחזור בו מכולם. ומאי קנו כמאי, למה קבעת בגמרא, למה רב נחמן קובע, או כפי שראינו שאנחנו צריכים, רואים מה שרב נחמן רואים שנידון אם הוא כמחלק או נמלח, למה גם במקרה של נמלח, למה שם אתה אומר שאותם ראשונים קנו אם הוא קם מחוליו? זה השאלה. נקרא את זה עוד פעם בגמרא, ונחוש דילמה עיוני כמה עין והדה יאיב, אבל הוא מראש התכוון באמת לחלק את כל נכסיו. הגמרא עונה, לא כן הדברים. סתמי דשכיב מרע מידק דייק ועדר יאיב. ושוב פעם נפנה לרשבם, סתמה דשכיב מרע יוני כמיין בליבו, מה ייתן לכל אחד קודם שיבוא לפניו, ואין לו לשתוק בין זה לזה. ומדשתק נמלח הווה. זה מלמד שהוא לא החליט מראש לתת את הכל. לכן כל המתנות הראשונות עד האחרון, עד ולא עד בכלל, כולם יישארו כמתנות גם אם הוא יבריא. הגמרא, אמר רב אחא בר מנימי, אמר רב נחמן, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים. נגיד כל נכסיו, רשב"ם מוסיף פה הידועים, כל מה שידוע לנו, הוא כותב את כל הנכסיו לאחרים, ועמד אינו חוזר. כאן זה הפתעה. למה אומרים לא חוזר? למה המתנה ישר למרות שעל פני הדברים זה אני נראה כמתנה שלכם בלי שיעור? חשינן, שמה יש לו נכסים במדינה אחרת, ומה שהוא נתן זה בעצם נתינה עם שיעור. איפה השיעור? אותם נכסים שהם במדינה אחרת. שאלה, ויאלה מתניתין דקטני לא שיער קרקע כלשהו אין מתנתו קיימת, כוונה חוזר אם הוא יבריא, בניגוד למה שרב נחמן אמר אינו חוזר. איך היא משכחה לה, באיזו מציאות או נסיבות יתקיים דברי המשנה שכן חוזר? שתי תשובות. אמר רב חמה באומר כל נכסי. הרשב"ם שוב פעם באומר כל נכסי, לא חילק שדותיו וקמיו לכל אחד בפני עצמו, אלא לשון זה כתב, כל נכסי אני נותן לפלוני ופלוני, אבל הוא מקדים יזכור השמות עם משפט גורף, כוונה כולי, כל הנכסים. זה כבר סיפור אחר. בניגוד למצב שהוא מחלק לרובן קצת, לשמעון קצת, אפילו אם הוא מדבר באופן רהוט, בלי הפסקות, לפי הגישה הזאת, זה לא מלמד על מתנת שכימה בלי אישור, אלא אם כן הוא מתאים עם המשפט כל נכסי. שתיים, מור ברב אשי אמר, במוחזק לן דלת ליב, שאנחנו יודעים שאין לו נכסים נוספים חוץ ממה שהוא מפרט, אם זה המצב שמוחזק לן כך שאין לו עוד נכסים, אז כנראה גם בלי אותו משפט פותח של כל נכסי לפי מור ברב אשי, יהיה מתנת שכימה בלי שיעור. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים. קודם כל מופיע צורת משולש, זה מבליט את הביטוי איבאי להור, הם שאלות בעניין מתנות שכיב מרע. אנחנו נראה שהמשולשים האלו ממשיכים עד דף קוף ממתת עמוד א'. בתחת הכותרת נושא, שאלה, האם במתנת שכיב מרע חזרה במקצת אבי חזרה בכולה או לא? זה לא מובן בפני עצמו. כגון שנתן כל נכסיו לפלוני וחזר בו במקצת ונתן אך מקצת לשני, האם נחשב שחזר לגמרי ממה שנתן לראשון ואין לראשון כלום, או רק מאותו מקצת שנתן לשני חזר, אבל ממה שלא חזר נשאר אצל הראשון? יכול להיות שעם ההקדמה הזאת זה כבר ברור לאן חותרים, ואם לא, בעזרת השם, במהלך הגמר הדברים יתבהרו. חוץ מהמשולש יופיע גם צורת ארגש, וכתבנו בתחת הכותרת מבנה, זה יהיה מעקב עם החלק הצער למעלה, הכיוון חשיבה יהיה חזרה במקצת אבי חזרה לגמרי. זאת אומרת שאותו ראשון בדוגמה שלנו הוא לא יקבל כלום. עם הצורה הפוכה, עם החלק הצער למטה, אז אנחנו אומרים לא אבי חזרה, שאחרי שהוא נתן את הכל הראשון והוא חוזר בו במקצת ונותן קצת לשני, זה לא אומר שהוא חוזר בו מהראשון, מה שהוא לא נתן לשני יישאר יצא לראשון. במהלך הגמרא הנפקא מינה הגדול יהיה האם אנחנו במצב של מתנת שכיב מרע עם שיעור או בלי שיעור. למשל, אם אנחנו אומרים שחזרה במקצת לא אבי חזרה לגמרי, זאת אומרת החלק שהוא לא חזר בו יישאר אצל הראשון, והשני הוא מקבל את החלק שהוא התשמר כן חזר בו, הוא מעביר לשני, מה נשאר אצל השכיב מרע? כלום. אבל אם אתה אומר שחזרה במקצת אבי חזרה לגמרי, הוא נתן מראש את הכל לראשון, ואז הוא אומר, אני רוצה שהשני יקבל קצת. אז מה עם הראשון? לפי הצד הזה, הראשון לא מקבל כלום. כמה קיבל השני? קצת. יוצא שנשאר אצל שכיב מרע אותו חלק שהיה אצל הראשון. נפקא מינה שאם הוא יברי השני יישאר עם המתנה. אם אתה אומר שחזרה במצעת לא הווה חזרה לגמרי, אז נשאר אצל הראשון מה שנשאר, וכשני קיבל את שלו לא נשאר כלום אצל השרימה. אם הוא יברי, אז השרימה יקבל את הכל בחזרה. עכשיו הגמרא, היא באה להור חזרה במקצת הווה חזרה בכולה או לא. שוב פעם נסביר, אחרי שהוא נתן את הכל הראשון, חזר בו השכיב מרע ונתן מקצת לשני, האם זה חזרה בכולה, כוונה מכל מה שהוא נתן ראשון ועכשיו לראשון נשאר כלום או לא? תשמע, אנחנו נצטט קטע שאנחנו נקרא הרישה, ותשימו לב שבעוד בשורה הבאה אנחנו נציין את הסיפה. אז מה כתוב פה? תשמע, כולן לראשון ומקצתן לשנית. בשכיב מרע שנתן את כל נכסיו לראשון, ואז הוא חזר במקצת ואמר אני רוצה לתת קצת לשני, שני קנה, ראשון לא קנה, מה אליו? בשמת. אנחנו נצא בהנחה שמדובר פה בשכיב מרע שבסופו של דבר מת, והראשון, מה שכתוב פה, הראשון לא קנה, כי חזרה במקצת הווה חזרה בכולה, לא נשאר כלום אצל הראשון. אנחנו, לפני שנתקדם, נסתכל גם כן ברשב"ם, שורה רביעית מתחת לגמרא, מה אליו כשמת, וקטני, הראשון לא קנה, עלמא חזרה במקצת הווה חזרה בכולו, דאי לא הווה חזרה, תרוויו לקנו בכל הנכסים. חזרה לגמרא, לא, בשעמד. מה שמתואר פה בציטוט במסגרת, זה מדובר באדם שבאמת היה שכיב מרע אבל הוא עברי. אז אנחנו נגיד כך, שבאמת חזרה במקצת לא הווה חזרה, והשני קנה בגלל שמה שהוא קיבל רק קצת, זה מתנת שכיב מרע במקצת. ולכן אפשר לומר שהראשון לא קנה כדין מתנת שכיב מרע בלי שיעור. קודם כל הוא קיבל את הכל, אחר כך היה שינוי דעתו של השכיב מרע, ובכל אופן מצד השכיב מרע לא נשאר כלום אצל השכיב מרע. אז לכן הדין הוא ששכיב מרע שקם מחוליו, המתנה חוזרת, לכן הראשון לא קנה. השני הוא קיבל סך הכל רק מקצת, אז אם במבט על השני זה נקרא מתנת שכיב מרע במקצת. האמת שהרשב"ם מעלה קושיה על פי המשך הגמרא, אבל לעת עתה נסתפק בהסבר הזה. הגמרא ממשיכה, אבל רק נחזור על הנקודה העיקרית. חזרה במקצת לעת עתה זה לא נחשב חזרה בכולה. הכי נמי מסתברא, שמה? שמדובר באותו שכיב מרע שעברי, שהוא עמד מחוליו. מדקתני סיפא, שוב פעם אנחנו רואים את המסגרת, זה הסיפא של הקטע בשורה הקודם, השורה הקודמת. מה כתוב בסיפא? מקצתן לראשון. תשימו לב על ההבדל פה. בסיפא מתואר נתינת מקצת הנכסים לראשון וכולן לשני, כל מה שנשאר הוא השומר הנותן לשני. ראשון קנה, שני לא קנה. אי אמרת בשלמה בשעמד, שהוא עברי מחוליו, משום אחי שני לא קנה. כי מה הסיפור פה? כשהשני הזה קיבל מה שהוא קיבל, לא נשאר כבר שום דבר אצל השכיב מרע. והדין הוא ששכיב מרע שקם מחוליו, המתנה חוזרת. אצל הראשון סך הכל היה במתנה במקצת, זה לא מתנת שכיב מרע מפחד מיתה, אלא זה מתנה לכל דבר. לכן כתוב פה הראשון קנה, השני לא קנה, ומדובר באדם שעמד מחוליו. אלא אי ימוד בשמת, וגם נוסיף וחזרה במקצת לא הווה חזרה, דהיינו הראשון קיבל מה שהוא קיבל, השני קיבל מה שהוא קיבל, ואין שום חזרה. אז תרוויו ליקנו, למה מחלקים בין הראשון, אומרים ראשון קנה ושני לא קנה, ששניהם יקנו? אז מכאן הגמרא חושבת שהמקור של הרישא והספר שציטטנו, מדובר בשכיב מרע שבסופו של דבר קם מחוליו. וגם שחזרה, וגם לפי מהלך הגמרא אנחנו אומרים שחזרה במקצת לא אבי חזרה בכולו. אמר לרב ימר לרב אשי, ותהווה נמי בשעמד. נניח כמו שאתה רוצה לומר, שהציטוטים האלו מספרים על שכיב מרע שעמד מחוליו, אבל בכל זאת המסקנה שניסינו להסיק לא טוב. אי אמרת בשלמה חזרה במקצת, אביה חזרה בכולה. היינו דשני מעט קנה. מה היה? הוא נתן לראשון ונתן אחר כך לשני. מה שהוא נתן לשני זה נקרא מתנת שכיב מרע במקצת. אז אנחנו יכולים להבין למה ברישא כתוב השני קנה וראשון לא קנה. רק נחזור לצטט מה כתוב ברישא. הוא השמרה נתן את הכל לראשון במתנת שמרה, ואחר כך הוא שינה דעתו ונתן מקצת לשני, והתוצאה השני קנה וראשון לא קנה. רב ימה פה טוען שאפשר להסביר את הרישא, אפילו אם אתה מעמיד את הרישא במקרה שהשכימה קם מחוליו. נקרא את הגמרא עוד פעם. אי אמרי בשלמה חזרה במקצת, אבי חזרה בכולה. היינו דשני מיד קנה, כי אצל השני, מאחר שהוא חזר מהראשון מלתת לו את הכל, ואנחנו אומרים כאן החזרה במקצת זה חזרה לגמרי, שלא נשאר אצל הראשון כלום, השני קיבל רק מקצת, אז אנחנו מדברים על מתנת שכיב מרע במקצת, והדין הוא שאם הוא קם מחוליו, כמו שאמרנו, בשעמד, אז המתנה שהוא במקצת נשאר מתנה, זה השני קנה. אלא אי אמרת ממשיכים בגמרא, אי אמרת חזרה במקצת לא אבי חזרה בכולה. דהיינו, הוא נתן את הכל לראשון, אחר כך החליט לתת חלק מזה לשני, אבל מה שהוא לא נתן לשני נשאר כמתנה לראשון. אז מה נשאר אצל השכיב מרע? שום דבר. עכשיו הוא קם מחוליו, נהווה כמחלק, נסתכל על זה כמו שכימה שחילק את כל נכסיו, השתמשנו בביטוי הזה למעלה בשורה רביעית בשורות הרחבות. זה תיאור של מתנת שכימה בלי שיעור, ולאחד מן הוא לא ניתנו ואף אחד יקבל, אם כמובן מדבר שהוא עמד מחוליו. אז רב ימר, כפי שניסינו להקל במעקב הגמרה עם השימוש בצורת ארגש, כאן זה הוכחה שחזרה במקצת הווה חזרה לגמרי, והלחיתה חזרה במקצת הוויה חזרה בכולה. רישה, שאמרנו שהשני קנה ראשון לא קנה, משכחת לבן שמת, בן שעמד. מה שכתוב ברישה, הוא נתן את, בהתחלה נתן את הכל הראשון. הוא חזר בו, ואנחנו חזר במקצת הוויה חזרה בכולה, אז לא יקבל ראשון שום דבר. מתי? לא משנה אם השכימה מת או אם הוא עמד. והתוצאה השני, כוונה השני קנה, גם כן בין אם השכימה מת הוא יקבל את מה שהוא קיבל, וגם אם הוא עמד, כי זה היה השכימה שנתן מתנה במקצת לגבי השני. סיפה שכתוב בסיפה שהראשון קנה, השני לא קנה, סיפה לא משכחת לה, אלא כשעמד. מה היה הסיפור בסיפה? הוא נתן קצת לראשון והיתרה לשני, הראשון קנה והשני לא קנה. אז הפסק הזה או המסקנה הזאת זה לא שייך אלא אם כן הוא עמד, כי אם הוא לא עמד מחוליו, אז גם השני יקנה. ברשבם, נסתכל ברשבם, בערך עשר שעות מהסוף, סיפה שהיה מקצתן ראשון וכולן לשני לא משכחת לה אלא משמד, הלקח ראשון קנה דמתנה מקצת הוויה ועיקה שיעור. אמרנו פה שזה נכון כשהוא עמד מחוליו, זה יהיה הדין שהראשון קנה כי זה מתנה במקצת. שני לא קנה דלא הווה במתנתו שיעור, כשהוא הגיע לתת לשני הוא נתן את כל מה שנשאר לו. לכן אם הוא עמד מחוליו השני לא קנה, דאי בשמת, טוב היו לקנו. אם היה מדובר במקרה של הסיפה, המקרה של הסיפה היה מדובר בשכימה שבסופו של דבר מת, אז גם השני היה אמור לקנות. כעת סדרה של שאלות תחת המשולש הבא, ואנחנו רואים פה פס כפול, ובצד יש לנו נושא, מבנה. הפס הכפול מדגיש שלוש שאלות, בניין שכיב מרע וכל נכסיו, כוונה אין שיעור, אבל הוא לא פה נותן את זה לחברים, אלא מה? אחד, הקדיש, להקדיש את כל נכסיו, שתיים, הפקיר, שלוש, חילק כל נכסיו לעניים. מה הדין אם יבריא מחוליו? האם יקבל נכסיו בחזרה? כמובן, אם זה סתם מתנה שכימרה לחבר, והוא קם מחוליו אחרי שהוא נתן לחבר כל נכסיו, שכימרה מקבל את כל נכסיו בחזרה. הגמרא, אם היה לו, הקדיש כל נכסיו ועמד, מהו? הוא הקדיש את כל הנכסים לבית המקדש בלי שיעור, ואחר כך הוא קם מחוליו. האם אנחנו אומרים ש נתקדם בגמרא, מהו? מי אמרין על כל לגבי הקדיש גמר ומקני, והיינו שמתנה לבית המקדש יותר חמור ממתנה לחבר, ולכן הוא מחליט מראש בין כל וכל, גם אם אני עברי, אני רוצה שהמתנה, האקטיש הזה, יישאר אצל בית המקדש, הוא לא חוזר, או דילמה, כל לגבי נפשי, לא גם הרמקני. כל מקרה שזה על חשבון הבן אדם עצמו, זה סברה שראינו בהקשרים אחרים בעבר, כשהשיקול הוא יכול לפגוע באדם עצמו, לא, גם אם מדובר בהקדיש כל נכסיו, הוא לא גמר ומקני, ואם הוא עמד, אם הוא יבריא, הוא חוזר. עכשיו, הרשב"א מציג המשך הגמרא בצורת אם תמצא לומר. כוונה, אם בין שתי אפשרות האלו אנחנו נגיד שגבי הקדש, הכל מוקדש, אפילו אם הוא עומד מחוליו, אני רוצה לשאול, השאלה הבאה, הפקיר כל נכסיו מהו? שוב פעם, שתי אפשרויות. מי אמרינן כיוון דאף לעניים כעשירים גמר ומקני, בהפקר הוא בעצם מאפשר לכולם לתפוס את נכסיו. ולכן יש כאן אפשרות לשקול שבן אדם הוא מתכוון לשם שמיים והוא מקנה את הכל לכל מי שבא, או דילמה, כל לגבי נפשי, לא גמר ומתני. שוב פעם, זה יהיה על חשבון עצמו. אם הוא יבריא, הוא לא יטיב לאחרים ויפסיד את עצמו. שוב פעם, שתי אפשרויות, וממשיכים גם כן פה עם צורת אם תמצא לומר, שאם נגיד מי שהפקיר כל נכסיו, אפילו הוא עומד מחוליו, זה אינו בחזרה, חילק כל נכסיו לעניים, מהי? מי אמרינן צדקה ודאי מגמר גמר ומתני, ונתייחס לזה כמו הקדש, שיד העניים הוא כיד הקדש. או דרמה, כל לגבי נפשי לא גמר ומתני, תיקו, וזה נשאר ללא תשובה סופית. אמר רב ששת, אנחנו מדרגים שורה, מדרגים הקטע שבסוגיים. אמר רב ששת, כאן אולי נסתכל קודם בצד, בשוליים יש לנו נושא. רב ששת מביא סדרה של לשונות שהם לשון מתנה ולכן קנה. אולי רק עוד מילה, מילת הקדמה. כשאנחנו מדברים על מתנת שכיב מרע, צריך להיות שהוא נותן משהו מוחשי, לשון מתנה. עכשיו, זה הלשון מתנה בניגוד ללשון, נקרא לזה לשון פעולה, כמו שראינו בעבר בשיעור הקודם, כי מדומני ששכיב מרע שמר ידור פלוני בביתי. ידור, לשון דירה, מגורים, זה פעולה של לגור. הוא לא נתן לו הבית, הוא אמר שפלוני ידור בדירתי. זה לא נחשב מתנת שכיב מרע. זה חשוב שיהיה לשון מתנה, ובמילים אחרות, העברת חפץ או דבר מוחשי. לכן, בירור לשונות הוא חשוב. אומר רב ששת, כאן יש רשימה של מילים, איתול, ויזכה, ויחזיק, ויקנה, כולן לשון מתנה הן. ברשב"ם, שלוש הוא מהסוף, אמר רב ששת, שמירה שמר יזכה פלוני בנכסי, או איתול, כוונה איתול פלוני בנכסי, או יחזיק, או יקנה, כולן לשון מתנה וקנה. זה לשון מתנה, בעיני גמרים ליעל, ידעו פלוני ביתי, זה לא אמר כלום. ולא אמר ולא כלום, עד שעד יאמר תנו או איתול ויקנה. יש עוד מילים שאולי נחזור לגמרא. במתניתה תנה, אף לחסין ויעת בראוי ליושו, גם אלו הם לשונות של מתנה. המילים האלו, יחסין וירת, ירת בארמית זה כמו וירש. אם מדובר באדם שראוי ליושו, כמו בן אחד מבין הבנים, והוא רוצה להקנות את כל נכסיו לבן, לבן אחד מבין הבנים, או בת בין הבנות, במקרה שאין לו בנים, זה תופס. ורבי יוחנן בן ברוקאי, וזה מתאים לשיטת אליבד, שיטת רבי יוחנן בן ברוקאי, שאדם יכול גם בלשון ירושה להעביר כל נכסיו לרק אחד מיורשיו, למרות שזה לא הציפייה של הירושה התורני לפי התורה, אבל בתנאי שזה אחד שהוא ראוי ליורשו, כמו שתיארנו בין הבנים, זה תופס לפי רבי יוחנן בן ברוקאי. זה כן, גם כן נחשב לשון מתנה. איבאיה להו, שוב ממשיכים עם שאלות כאן בלשון לשון מתנה. יהנה, אנחנו ממשיכים בקוף מם תת עמוד א', יהנה בהן, מהי, מה המשמעות אם אדם אומר ככה, יהנה בנכסי דנהווה כולו מתנה כאמר, או דמה לטעני מנהו מידי כאמר. האם זה כמובן העברת כל נכסיו לאותו פלוני וממילא הוא באמת יהנה מהם, או זה שוב לשון פעולה שאני רוצה שפלוני יהנה מנכסי ולא יותר מזה. יראה בהן מהו, יעמוד בהן מהו, ישען בהן מהו, תקו. אז לגבי הלשונות האלו נשאר השאלה בלי תשובה. עד כאן שיעורנו והיום.